שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום יאלה שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1311, והנושא הוא ריבים במשפחה, ואיך לנהל תקשורת נכונה בזמן של ריבים במשפחה, תהיו איתנו, יהיה מרתק. יאל, בואי תפתחי בבקשה.
במשפחה יש הכל, יש רגעים טובים, שמחים, ולצידם יש גם לא מעט ריבים. אנחנו יודעים שאחים רבים מאז שהם קטנים ועד שהם גדולים, יש ריבים בין הורים לילדים, יש ריבים גם בין ההורים לבין עצמם. ובתוכנית היום נרצה לברר גם על מהות התופעה, גם באמת איך להתמודד איתה, ואיך לחנך לחיבור. יש לנו כאן הזדמנות בתור הורים לחנך את הילדים שלנו לחיבור, על רקע של באמת מצבים של ריב שנוצרים בתוך המשפחה. ואני רוצה לפתוח בשאלה, מה התפקיד של מריבות בתקשורת בתוך המשפחה?
אי אפשר בלי מריבות. אי אפשר. אם אנשים רוצים לשנות את המצב שיש להם, או אפילו להשאיר אותו בסטטוס קוו כמו שהיה, וכל זאת המריבות הן האלמנט ההכרחי, תקופות הכרחיות שאנחנו צריכים לעבור מדי פעם כדי כל פעם לחזק את הקשר בינינו, או לבדוק אותו, או אפילו להתרחק אולי במקצת, אבל בכל זאת מריבות זה חלק מהחיים, ואנחנו צריכים לראות אותם וללמד, לחנך את האנשים לזה שצריכים מריבות, אבל מריבות שהן נמצאות תחת ההשגחה שלנו, וההבנה שזה דבר הכרחי, ובלעדיו בלתי אפשרי להתקדם.
אז אתה אומר שזה בונה קשר, אנחנו באמת רואים לפעמים שילדים רבים על שטויות, אתה יודע, אתה לא מבין כבר המצב טוב והכל בסדר, ואתה רואה שהם רבים ממש על דברים, שאתה אומר, בשביל מה לריב על הדברים האלה?
הם אחרת לא מרגישים זה את זה.
אז אפילו זה להרגשה של אחד את השני, זה מדהים.
כן.
מה מפסיד ילד שהוא בן יחיד, למשל, שאין לו אחים בבית?
זה בעיה, זה בעיה שהוא לא מוכן לתקשורת. הוא יגדל ויהיה לו קשה מאוד עם האנשים הזרים, אחרים, עד שהוא ימצא בכל זאת כאלו שהוא יוכל קצת לריב איתם, וקצת, עד שהוא מוצא את עצמו. קשר, גישה, חיבור לא יכול להיות בלי שאנחנו מרגישים את הגבולות, בלי שאנחנו נתקעים באחרים, ואנחנו צריכים, הבעיה שלנו שאנחנו לא מקבלים חינוך נכון לזה. ולכן כולם חושבים, כמו שאימא אומרת, למה אתם לא יכולים להיות אוהבים וחיבור ולתת זה לזה וזה? היא לא מבינה שגם כן לא לימדו אותה, לא חינכו אותה, שאי אפשר רק מצד אחד להיות בתקשורת, צריך להיות גם מצד השני.
מה זה נותן? מה זה בונה בתוך הבן אדם השני מקומות?
תקשורת לא יכולה להיות חד צדדית, חד סטרית, חד צורתית. ואפילו שניים שהם, נגיד בחור ובחורה, שהם רוצים לפתח את הקשרי האהבה ביניהם, הם חייבים כל הזמן קצת לטעום מההתנגשות, התקשרות, קצת ככה, אין לנו קשר בלי משהו שנגדו.
אז לאור מה שאתה אומר עכשיו, מה המצב האידיאלי של משפחה ביחס לריבים? זאת אומרת,
שהם כולם עושים את זה באהבה.
מה זה לריב באהבה?
על כל פשעים תכסה אהבה, זה נקרא שאנחנו גם אוהבים, ואהבה זה העיקר, אבל בתוך האהבה, וזה גם זה שייך לצורות האהבה, אנחנו נכנסים בתחייה קצת, קצת בריב, קצת בכל מיני כאלה דברים שבלעדיהם אי אפשר להרגיש שאנחנו אוהבים, שאנחנו מחוברים.
מה זה
מלכתחילה הוא כולל גם כן תחייה, אחרת לא מורגש שזה חיבור.
המשפט הראשון שלך היה שאת הכל הם עושים באהבה.
כן, גם תחייה עושים באהבה.
גם מריבות הם עושים?
כדי להגדיל את האהבה. זה נקרא, על כל פשעים תכסה אהבה. אז בשביל מה פשעים? כדי לחסות אותם באהבה, כי אהבה לא יכולה להיות, אלא אם כן שיש תחתי הפשעים.
אפשר לריב באהבה? זאת אומרת, המצב האידיאלי זה שמה?
לא, אפשר לריב, סתם לריב. לא לשם אהבה. אבל אנחנו מדברים על חינוך הנכון, שאנחנו צריכים ללמד את האנשים לריב כדי להגדיל אהבה.
אז קודם כל למדנו ממך שאין תקשורת טובה בלי ריבים בכלל.
כן.
זאת אומרת, המצב האידיאלי הזה שכולנו חולמים עליו, שהבית יהיה מין מקום הרמוני לחלוטין, לא קיים בכלל.
אי אפשר לסבול אותו. אנחנו מרגישים כיתרון אור מתוך חושך.
אוקיי, מה זה עושה? מה זאת אומרת אי אפשר לסבול אותו? זה עושה לנו רע בסוף?
בטח, אנחנו לא... תכיני איזשהו מרק ותכניסי בו חצי קילו סוכר. נו, מה יגידו לך? אפילו ילדים הקטנים לא ירצו לאכול אותו.
אז אנחנו צריכים, אתה אומר, שתהיה תנודתיות רגשית של...
כל דבר אפשר להעריך, לטום, רק מתוך דבר שכנגדו.
אוקיי, אז למדנו שבאמת חייבים להיות ריבים בתוך המשפחה, בשביל לפתח, גם לפתח את הילד, אני מבינה.
זה לא נקרא להריף אפילו.
מה זה ריב?
זה נקרא ש... זה אחוריים, זה צורה קצת אחרת מאהבה, אבל שהיא גם כן כדי שאנחנו נגדיל את האהבה.
זאת אומרת שזה חלק מהטעמים של אהבה, אתה אומר שצריכים להיות בתוך קשר. אמרת בהתחלה מאוד יפה, שגם זה כדי להרגיש את הזולת, אני צריך לריב איתו. אני צריך, כנראה שזה גם בשביל להרגיש את עצמי. אני צריך לריב עם האחר, לא רק כדי להרגיש את הזולת.
בכל דבר שאנחנו עושים, אפילו באהבה ובחיבוק, ואנחנו מכניסים כוח כנגדו. חיבוק חזק. מה זה חיבוק חזק? איך יכול להיות שכבר הוא כלול משניים?
אם ככה, מה זה קשר טוב בין אחים? למה אנחנו צריכים לשאוף?
שהם מרגישים ומבינים, גם כן מתוך ניסיון שלהם, עד כמה שהם יכולים להעלות את האהבה שלהם על פני התחייה.
אנחנו כהורים, לאיזה עקרונות אנחנו, אתה אומר שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו היום לא נכון, גם אנחנו חונכנו לא נכון, זאת אומרת שחסר לנו כאן איזשהו בסיס נכון של חינוך למריבה. מה אני יכולה לחנך או להנחיל לילדים שלי, איזה עקרונות? לקשר נכון ביניהם.
שהעיקר זה חיבור ביניהם, אהבה, אבל אם יש לפעמים ביניהם מריבות, זה גם כן חלק מהחיים, ולא מן הסתם כתוב על כל פשעים תכסה אהבה.
ולחסות
שאם
אותם.
שאם לא יהיו לנו פשעים, אז לא יהיה על מה לחסות באהבה.
יש איזשהו מצב שאני כהורה יכולה לראות אותו ולהגיד, זה מצב שאני לא מוכנה לקבל אותו. שזה יהיה הקשר בין הילדים שלי, שזה הקשר בין אחים, ובו אני כן צריכה להתחיל לעשות משהו?
שזה מריבה לשם מריבה.
אתה יכול להסביר?
שזה מטרה שלהם להתרחק זה מזה, שהשני יסבול ואני עושה את זה לא לשם חיבור.
מעניין, אתה אומר שיש לנו מריבה לשם מריבה, ויש מריבה שאני יכולה לעשות אותה באהבה.
בטח.
המריבה הטבעית בין ילדים, נגיד ילד בן 3 או בן 2, שרב עם האח שלו על צעצוע למשל, איזה מריבה הזאת?
הם לא יודעים, לכן אנחנו לא יכולים, אין להם כוונות. אבל בסופו של דבר הם נשארים אחים, ויודעים להסתדר זה עם זה, וכל המריבות האלה זה רק... על ידי הטבע מגיעים למגע ולהבנה ולהיכרות.
שאלה שהגיעה עכשיו מצופים שצופים בנו בדף הפייסבוק שלך, מאיזה גיל אפשר לריב עם ילד?
הורה או מי?
אני מניח שהכוונה בין אחים. ממתי הריב יכול לשמש אותנו להתקשרות איכותית כזו, כמו שאתה מדבר עליה?
אני לא יודע, אני חושב שזה טבעי שקורה להם. אני חושב, תסתכל על גורים, כן? איך שהם מתנהגים זה עם זה. אז כל הזמן נמצאים כאילו במריבות, וקופצים זה על זה, ונושכים כאילו זה את זה.
ברור. אז הם רבים, אתה אומר, באופן טבעי. השאלה לנו, כמחנכים, כהורים, מאיזה גיל יש כבר עם מי לדבר ולהתחיל לעבוד עם החומר הזה של מריבות, שנמצא שם מההתחלה? מאיזה גיל כבר אפשר לעבוד עם זה בצורה מושכלת?
זאת אומרת, להסביר לילד איך צריכים לריב?
בדיוק.
ולהסביר לו שזה חלק מהחיים, כל מה שאמרת, שזה בונה את הקשר.
אני חושב לתת להם הכל, ולא להגביל אותם, רק לאט לאט במשך הזמן לכוון אותם, שבכל זאת ללמד אותם, שמה שהוא נותן לשני, שני גם כן צריך לתת לו, כי אחרת אף אחד לא יקבל משהו שיש לשני, ותאים תמיד הם יהיו בחוסר. וזה, אבל לתת כמה שיותר חופשי להיות ביניהם, כמו שלגורים.
בוא ניקח סיטואציה, שני ילדים משחקים, ילדים קטנים, 3, 5, משחקים במשחק, מתחילים לריב באמצע המשחק, אנחנו כהורים, הנטייה הטבעית שלנו זה להתערב. גם בגלל שאנחנו מרגישים, אנחנו מפחדים שהקשר ביניהם מתקלקל, גם בגלל שאנחנו מתייחסים לריב באמת בצורה שלילית, לא כמו שאמרת כרגע, כחלק בונה את האדם, וגם יש לנו איזושהי נטייה להחליט מי צודק ומי לא צודק, אתה יודע, כדי להגן על החלש, ואם אנחנו רואים שנעשה איזשהו אי צדק, אנחנו ישר רצים לתקן אותו. זה נכון להתערב, זה לא נכון להתערב, מה דעתך?
אני נגד התערבות, אני חושב שהם צריכים לגדול בצורה חופשית, רק שלא יזיקו זה מזה, ואחר כך אנחנו לאט לאט צריכים עד כמה שאפשר להביא להם את ההיכרות בזה שכל המריבות בסופו של דבר הם מביאים להכרה הדדית, להבנה ולחיבור, ובלי מריבות אנחנו לא יכולים גם כן להתחבר.
יש מצבים שבהם אנחנו כן צריכים להתערב לדעתך?
רק לראות שלא מזיקים זה לזה.
אבל לתת להם ממש להסתדר לבד, לפתור את הדברים לבד.
כן, כן, כן.
גם אם נראה לנו שאחד מהם הוא יותר חלש, והשני למשל הילד האח היותר גדול, אתה יודע, מסדר אותו ומסובב אותו בצורה כזאת שאותנו זה...
כמה שפחות להתערב.
ומה אני עושה עם ההרגשה שלי שאחד מנצל את השני?
אז שילמד אחד איך לנצל את השני, והשני ילמד איך שמנצלים אותו, ואיך הוא צריך להתנהג.
גם זה חלק מהחיים, אתה אומר.
בטח.
נראה הרבה פעמים שלנו כהורים, הילדים הרי, אתה יודע, רבים, אחרי 5 דקות רבו, אחרי 5 דקות, הם חוזרים לשחק כאילו כלום לא קרה. נו. אנחנו כהורים לוקחים את זה הרבה יותר קשה מאשר הילדים.
יש לכם שכל פחות מהם.
מה הסיבה?
כי הם עושים את זה לפי הטבע, ואתם כאילו רוצים להיות למעלה מהטבע.
לסדר דברים שאסור לסדר, אתה אומר.
כן.
שאלה שבאה מהפייסבוק שלך. כהורים, איך אנחנו צריכים להתייחס לנושא של הצבת גבולות? מתי אנחנו שמים להם גבולות? אמרת לתת להם חופש, מתי בכל זאת צריך להציב את הגבולות?
אנחנו נמצאים בעולם שיש לו הרבה מאוד פינות חדות. גם בבית, גם הוא יוצא מהחדר למטבח, לעוד כל מיני מקומות, יש מלא מכשירים, מלא דברים, אז אנחנו צריכים ודאי שלשמור. אבל כעיקרון, אם היינו חיים, נגיד, בצורה טבעית, ממש בטבע, אז לא היינו צריכים לשמור על שום דבר.
זה מבחינת פגיעה פיזית, ומה לגבי פגיעה של יחסים בין אחים? מתי אנחנו צריכים בכל זאת להציב גבול ביחסים בין אחים, בסיטואציות בין אחים, במריבות בין אחים?
אני לא הייתי נכנס בכלל.
זאת אומרת, למעט הגבול שציינת קודם, של חס ושלום פגיעה פיזית שאחד פוגע בשני, כן. חוץ מזה לא להתערב.
חוץ מזה לא. חס ושלום, אם אחד הוא במשהו פגוע מלידה, יש לו איזה בעיה לעומת השני, אבל אם הם בריאים ופחות או יותר נמצאים באותו גיל, או אפילו לא באותו גיל, שילמדו ככה בצורה טבעית.
ברור.
יש סיכוי שריב בין אחים בגילאים צעירים ישפיע על הקשר שלהם בעתיד? זאת אומרת, ייצור קשר לא טוב בעתיד?
לא, זה לא.
אנחנו יכולים להירגע בעניין הזה,
אין,
ולא...
אין, זה בכלל, גם הם שוכחים בעוד כמה דקות. זה לגמרי לא.
והצורך שלנו להנחיל ערכים תוך כדי ריב, שיוותרו, שיתחשבו אחד בשני, כל הדברים האלה...
איך את יכולה לדרוש דברים כאלה מבני שנה, שנתיים, שלוש?
וכשהם קצת יותר גדלים?
גם על זה לא מלמדים אותם, אלא מחנכים אותם כך שכבר בקשר ביניהם, הם יממשו את זה.
אני רוצה שתסביר לי את המשפט הזה. אמרת, לא מלמדים אותם, אלא מחנכים אותם.
כשהם זה מול זה לא מדברים על זה, ולא אומרים, לא לוקים מאחד והם מעבירים איזה צעצוע לשני. זה מקור לשנאה.
שנאה של מי?
ביניהם. שאת עכשיו זורעת שנאה שבין האחים, שאת לוקחת מאחד, את אמא לוקחת מאחד ונותנת לשני. זה לכל החיים זה נשאר, ואת גורמת לזה שהם ישנאו זה את זה.
עד כדי כך?
בטח. איך זה יכול להיות שאמא לוקחת צד אחד ולא שייכת לשנינו?
הכעס
אף אחד לא מבין שהוא יותר חזק, שהוא יותר חכם, שהוא יותר גדול, אז לא מבינים.
אז בינתיים אני מסיק מהדברים שלך, להתערב ביניהם בתוך המריבות לא כדאי.
לא, אסור.
אסור.
רק שלא יזיקו.
רק שלא יזיקו. אוקיי, את זה הבנתי, לא להתערב בשעת מריבה ביניהם.
כן.
אבל כן הדגשת כבר כמה פעמים, אבל לחנך ל... לחנך למה ואיך בדיוק, ומתי?
גם כן קשה להגיד, כי עד שנתיים זה לא ניתן.
וכשהם יותר, בגילאים יותר בוגרים?
עד סוף שנתיים, ילד הוא פשוט בהמה לכל דבר, אי אפשר, צריכים איכשהו להתייחס אליו, לפתח אותו, להגיד לו כן, כן, ככה, ככה, אבל... ל- 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 לחנך אותם ליחסים נכונים.
כן.
זה לא ניתן.
אז זאת השאלה, באיזה גיל מתחילים חינוך ליחסים נכונים? זה הגדרה יפה. מתי זה מתחיל?
משנתיים עד שלוש אולי אפשר להתחיל.
אוקיי, וגם אז אנחנו...
אולי אפשר להתחיל.
אולי, בסדר. עכשיו, גם כשנתחיל, אז הבנתי דבר ראשון, לא עושים את זה באונליין, לא בתוך מריבה.
לא.
יפה. עברה המריבה. איך מתחילים לעבוד? מתי? מחר עובדים עם זה? מתי?
לא, איך? גם כן הם לא זוכרים מה שהיה לפני רגע. מה אתה עכשיו תתחיל שוב לעורר את תנאי המריבה?
זאת השאלה.
זה הם לא זוכרים.
לא לעורר אותה?
לא.
לא להשתמש במריבה שהייתה כבסיס ל...
לא.
לבנייה של משהו?
לא, לא. לא.
אז מה כן?
הגישה שלנו, מה זה נקרא לחנך, היא גישה איזה, אני לא יודע, פילוסופית, פסיכולוגית, אין להם את זה.
נכון.
זהו. לכן אם אתה אומר, תן זה לזה, מפני שאחר כך הוא ייתן לך זה לזה, ואתם אחים, ואני כאימא או אבא, נמצא למעלה מכם, זה לא מובן בכלל מה שאתה אומר ומה שאתה רוצה. הם רואים בך הפרעה הכי גדולה. שניהם.
אז מה עושים? אז מה זה נקרא לחנך?
לחנך זה נקרא שאתה, במה שהם מתעסקים, לא מתערב.
אוקיי, אתה לא להתערב הבנתי. מה כן, אקטיבי, מה כן לעשות?
מה החלק שלי בתוך כל הסיטואציות האלה במשפחה?
אם אתם יכולים להיכנס איתם יחד למשחק, ולתת להם בלי מילים דוגמאות בהתנהגות הנכונה, אבל פשוטה. כן, לא מתוחכמת. אז זה כדאי לעשות.
כמו מה?
שהם עוסקים במשהו ונותנים זה את זה, ומקבלים זה מזה וכן הלאה, ואז את נותנת להם ככה דוגמה בפועל.
לגבי הנושא הזה של דוגמה של הורים שאתה מדבר עליה, יש שתי גישות שאומרות, יש גישה שאומרת זה שהורים רבים לפני הילדים זה בסדר, כי מתוך זה הילדים לומדים אחר כך זה שרבים ואחר כך משלימים שהכל בסדר, זה חלק מהחיים.
ואם, אני לא אמרתי את זה.
אני שואלת, אני יודעת שלא. והגישה השנייה אומרת שהורים לא צריכים לריב, לא צריכים לריב מול הילדים, זה צריך להישאר בדלתיים סגורות. האם ריב של הורה מול הילד נותן גם דוגמה לילד איך לריב? זה משהו שיכול...
הילד אסור לו לראות את הסצנות כאלו.
הוא לא צריך לראות ההורים רבים?
לא, לא.
אוקיי, אז זה לא מקור לדוגמה.
לא שההורים רבים, או שאם בין עצמם או ביניהם לאנשים אחרים, לא, לא.
תגיד, מה לעשות, שאלה שאני מקבל מצופים, מה לעשות אם אחד הילדים בא לבכות להורה, או שניהם ביחד באים להתלונן על השני, שעשה לי, לקח לי, אמר לי, וכן הלאה.
כלום.
מה זה כלום? אני בא אליך, מה אתה עושה איתי? אני, הילד בא אליך, אבא, אומר לו, הוא עשה לי ככה, הוא זה, ת-ת-ת-ת-ת-ת, מה אתה עושה איתי?
לא שום דבר.
תגיד לי, מה? דבר אליי, מה?
אני יכול לחבק אותך, שלא תבכה, אבל שום דבר אני לא עושה כמשפט ביניכם.
אתה אומר תסתדרו לבד?
בטח. אני לא שופט ולא ו- 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 ולא שומר ולא כלום.
תראה, עדיין שיש ריב בין ילדים, בכלל לא רק בין ילדים, הרי כל אחד נמצא בתוך עצמו עם המטרה שלו בתוך הריב, הוא לא רואה שום דבר ממטר את את האח האחר. אין שום שטח משותף ביניהם. בזמן המריבה אין שום סיכוי בכלל שמשהו, אלא מי שחזק בדרך כלל הוא זה או יותר מתוחכם או יותר זה, הוא זה שבסופו של דבר כאילו מנצח בתוך הריב הזה. אפשר, כשמדברים על ריבים מתוך אהבה, מה שאמרת בהתחלה, יש אפשרות ללמד כן ליצור שטח משותף כזה במצב של ריב?
יש אפשרות רק ללמד דבר אחד, שאני לא נכנס לתוך מריבות שלהם, ומי שמקבל לחץ או אפילו מכות מהשני, אז שילמד לקבל, וילמד מזה שאולי יכול לחזור, להחזיר או לא, אבל אני לא מתערף.
זה ממש, אתה אומר את זה בצורה הכי חד משמעית שיכולה,
כן.
שיכולה להיות.
לא, ודאי שאני שומר שזה לא יזיקו.
כן.
ברור.
אבל...
אני רוצה רגע לעזור למשהו שאמרת לפני שתי דקות. התגשת שההורים... צריכים מאוד להשתדל לא לריב ליד הילדים.
כן.
בסדר, אבל אני לא רובוט. זאת אומרת, שמעתי את את המשפט וההמלצה הזאת 1,000 פעם, אני חושב, מאז שיש לי ילדים. אולי 2,000 פעם. אבל תכלס, כשבאים עצבים, ואני באיזושהי התנגשות בבית עם אשתי, אז איך, מה אני צריך להגיד לעצמי כדי...
שאתה צריך להביא הבית הרופאת את עצבים?
בסדר, אני לא חושב שזה חריג, נראה לי לכל בן אדם זה ככה, לא?
אז כולם צריכים.
נו, אז מהי הרפואה? מה להגיד לעצמי?
שלא, שאם אתה רוצה לטובת הילדים, אסור לך להיכנס במה שהם מתפתחים. וההתפתחות שלהם, ששניהם רבים, שהם כולם נמצאים, זה התפתחות של רצון לקבל, האגואיסטי, מה אתה יכול לעשות? אתה צריך לתת לו להתפתח בצורה חופשית, אחרת אתה גונף מילד חוכמה, ניסיון. האבא לא יהיה כל הזמן לידו, שישמור עליו. הוא צריך לראות שהוא יותר גדול, הוא יותר קטן, הוא יותר חזק וכך, ועל ידי זה הוא ידע איך לעקוב כל הפינות החדות בחיים.
תראה, הרב לייטמן, הזמן שלנו תכף נגמר. את רוצה שאלה אחרונה?
מה להגיד לילדים? למה, יש כאן שאלה מההורים, מה להגיד לילדים? אני צריך להגיד לו שהם צריכים להיות ביחסים טובים אחד עם השני, שזה חשוב, זה משפט שצריך להגיד אותו?
את בעצמך לא מבינה שזה שטות גדול. אתם, תהיו ילדים טובים. לא, תגידי אלף פעם, מה זה יעזור? לא, הם צריכים רק לדעת שמזה הם לומדים חוכמת חיים. זהו, ותצליחו.
הרב לייטמן, תודה רבה לך.
אתה רואה, אני עשיתי לך חיים טובים, פשוטים, נוחים. עזוב אותם.
נשתדל לעבוד על זה, נבוא אליך בפעם הבאה עם עוד שאלות.
תהיו בריאים.
תודה רבה לך, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תהיו בריאים גם אתם. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.